הכוח, בוקר טוב, היום 20 יום שהם שני שבועות, שישה ימים בעומר. במקום שציבור מקילים וסומכים בשעת הדחק לספור בין השמשות, כמו שאמרנו, בין השמשות זה לא הזמן, הזמן הוא בצאת הכוכבים, אבל בדיעבד, אם מישהו ספר בזמן בין השמשות, אז יש דעה שהוא אומר שיצא ידי חובה. יש אומרים גם מפלג המנחה ולמעלה. זאת אומרת, בשעת הדחק בן אדם, אם הוא עשה את זה, אז יכול להיות שהוא יצא או לא, ותכף נראה מה קורה. מונה אימהם בלא ברכה, זאת אומרת, אותו אחד שרוצה להקפיד על הספירה כמו שצריך, מונה אימהם בלא ברכה, שמה ישכח אחר כך, כי בכל אופן, הוא עכשיו מתפלל במניין, במיוחד למשל בערבי שבתות, מתפלל במניין המוקדם, ואם הוא לא יספור עכשיו, אולי ישכח בכלל לספור בלילה, אז לכן הוא סופר עם אותם אלה שסופרים, אבל לא מברך. ויחשוב בדעתו, אם אזכור אחר כך בלילה למנות, אין אני רוצה לצאת בספירה הזו עכשיו, היות והוא ספר, אז לכאורה יש ספק שהוא יצא ידי חובת הספירה. לכן הוא מכוון שהוא לא מתכוון לצאת בספירה הזאת, אם הוא יזכור בלילה לספור. אם הוא לא יזכור, אז הוא יצא בספירה הזאת בדיעבד. אבל אם הוא יזכור לספור, אז הוא מברך וסופר. ואם יזכור בלילה, כשיגיע הזמן יברך ויספור, ואפילו ענה אמן על ברכת השליח ציבור, ויצא ידי הברכה ממנו, אם היה דעתו שלא לצאת, אם יזכור אחר כך, יחזור ויברך ויספור בלילה. ואפילו בערב שבת, שכבר קיבל שבת וגם התפלל עם הציבור, אפילו אחי, וזה מה שכל המניינים המוקדמים למיניהם בתקופה הזאת במיוחד, למיטב ידיעתי, אצלנו מקומותינו לא נוהגים לספור במניינים האלה בכל מקרה, אבל והיה ומישהו ספר, אז כמובן שינהג לפי ההלכה. ויספור בלילה, כיוון שלא רצה לצאת במה שספר עמהם, בין השמשות, וכל זה בכיוון בהדיה, הוא מדגיש, כל אחד זה אחד שכיוון בפירוש לא לצאת. אבל בסתמה, שוב אינו יכול לברך אחר כך, שמה כבר יצא, שיש אומרים, יש דעה שאומרת, מצוות אינו צחב כוונה, ובפרט מצוות הרבנן, ולכן יחזור במקרה כזה ויספור בלי ברכה. פרשת השבוע, פרשת אמור. התורה אומרת לנו, שאתה מביא קורבנות, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדותם, אשר יקריבו להשם לעולה, לרצונכם, תמים, זכר, בבקר, בכסבים ובעיזים. אפשר להבין שקורבנות שאתה מביא, אתה צריך להביא אותם מהרצון שלך, לא להביא אותם סתם כדי לצאת ידי חובה. אבל כאשר התורה אומרת לנו, וכי תסבחו זבח תודה להשם, לרצונכם תסבחו, את זה אנחנו לא כל כך מבינים. מה זאת אומרת, בן אדם הולך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, הוא לא עושה את זה ברצון? ברור שהוא עושה את זה ברצון. כי אם הוא לא רוצה לעשות, שלא יעשה, שלא יביא קורבן תודה. עכשיו, הוא מביא קורבן תודה, הסבירות אומרת שהוא עושה את זה ברצון. אז מה רוצה התורה להגיד? אלא, שאם נחשוב על זה קצת, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו לא אוהבים להיות חייבים לאנשים. אם מישהו עשה לנו טובה, אז אנחנו אומרים לו תודה, אבל בחצי פה כזה, אנחנו לא כל כך באמת מתכוונים. אמרנו תודה. ודרך אגב, הדבר הזה הרבה יותר חמור באלה שקרובים אלינו. אלה שקרובים אלינו, בכלל קשה לנו להגיד תודה. אנחנו מקבלים את הדברים בתור מובן מאליו. אם זה האישה והילדים וההורים, הם נמצאים לידינו, הם הכי חשובים לנו. והם אלה שעושים לנו הכי הרבה, ובעת צרה הם הראשונים שיהיו שם. אבל דווקא להם, בגלל הקרבה הזאת, קשה לנו להגיד תודה. זה כמו שהבן שלי בא ואומר לי, אתה הבאת אותי לעולם? אתה חייב לי. ככה בא ואומר לי, אתה הבאת אותי לעולם, אתה חייב לי. בואו תראו, אני אגיד לקדוש ברוך הוא, אתה הבאת אותי לעולם, אתה חייב לי. והאמת, זה לא כל כך לא נכון. תראו, כשעם ישראל מבקשים בספר שמות, מבקשים אוכל מהקדוש ברוך הוא, אומר, אנחנו מכירים פרשת המן, מישהו אומר, ובוקר הוריתם את כבוד השם, בשומו את תלונותיכם על השם, ואנחנו מה? כי תלינו לשם, הוא שמע את התלונה, והוא נותן להם, והמלבי מסביר שמה, ואם כן, התלונה על שלא הביא מזונם במדבר הייתה צודקת מצד זה, באשר השם מחויב לתת להם מזון, מחויב לתת להם מזון מצד החיוב, דמן, דייב חיי, יייב מזוני. רוצה לומר, הוא מחויב לתת מזון, ואם ענה מזונם הוא נגד כבודו הגדול, ועל זה התלוננו, כמניעת מזון נוגע לכבודו, ולכן שמע השם את תלונותם שהייתה בדין. דרך אגב, מן דייב חיי, הוא יייב מזוני, חיפשתי, לא מסעתי את האמירה הזאת שהיא נאמרת בצורה כזאת בשום מקור, חוץ מהמלבים ועוד נדמה לי עוד איזשהו כמה מקומות שמשתמשים בהם, אבל זה כבר מקורות הרבה יותר מאוחרים, כאשר זה מאוד מעניין, אם מישהו ימצא את זה שיגיד לי, מישהו כאן הביא לי גמרא שמדברת על משהו שממנו מפיקים את הלקח הזה, אבל מן דייב חיי, יייב מזוני, בדיוק בצורה הזאת, האמרה הידועה הזאת, לא כל כך מופיעה במקורות, אבל המובן הוא פשוט, וכמובן שזה מבוסס על דברים מעשיים, אבל האמירה עצמה. בכל מקרה, אז המלבים בא ואומר לנו שכן, את הצרכים הבסיסיים אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, וכמה אנחנו צריכים לספק את הצרכים הבסיסיים לילדים שלנו, בדיוק כמו שאנחנו קיבלנו את זה מההורים שלנו. אבל זה לא אומר שלא צריך להגיד תודה. תודה צריך להגיד בכל מקרה. לא משנה מה אתה מקבל, חייבים לך, לא חייבים לך, לא חייבים לך כלום בגדול. אבל אם הקדוש ברוך הוא הביא לך, נתן לך ועשה לך את כל הדברים, אתה צריך להגיד תודה, תודה מכל הלב. וכאן חשוב לרצונכם תזבחו, כי לא כולם מבינים את זה. אומרים תודה, מה? הוא חייב לי, הוא הביא אותי לעולם, אז הוא חייב לי. חייב לך, לא חייב לך. בן אדם שעושים לו טוב, צריך להגיד תודה. וצריך להגיד תודה מכל הלב. דרך אגב, הלכה מאוד מעניינת בשולחן ערוך. מזמור לתודה הוא במקום הקורבן תודה. ואני חושב שזו הלכה שאולי קראנו אותה, הסתכלנו עליה, ואפילו שיננו אותה, אבל לא כל כך קלטנו מה היא אומרת לנו. והיא אומרת כך, שולחן ערוך, אור החיים א' ת', מזמור לתודה יש לאומרו בנגינה. זאת אומרת, צריך לנגן אותו, לא סתם להגיד אותו. שכל השירות עתידות לבטל חוץ ממזמור לתודה. דבר מדהים. אני, ראיתם פעם מישהו ששר את מזמור לתודה? נתקלתם בזה? זה הלכה פסוקה, פשוטה, בסיסית, מבוססת. אמת, אני קיבלתי על עצמי ככה לפחות קצת להכניס קצת רוח חיים בעניין הזה, אבל הלוואי שקדוש ברוך הוא יעזור לי שאני אמשיך, אבל זה אמירת תודה. עכשיו, לאמירת תודה יש עוד דבר. זה לא רק להגיד תודה מכל הלב על מה שאתה מקבל, אלא זה גם להגיד תודה על מה שהיה לפני שניצלת. אתה צריך לדעת להבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב. גם אם אנחנו לא רואים את זה וגם אם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו בסופו של דבר צריך לדעת ולהבין שהטוב בא מהקדוש ברוך הוא, גם אם הצרה מגיעה, הצרה היא בעצם מובילה לטוב. גם אם אנחנו לא רואים את זה. וכל אחד ואחד, אם יחשוב בעצמו, הוא יראה, הרבה פעמים בחיים שראינו דברים שקרו לנו וחשבנו שהם דברים איומים ונוראים, והתברר שבסופו של דבר רק הביאו אותנו להכי טוב שבעולם. רק דוגמה לסתם כדי להמחיש את העניין, לפני כמה חודשים הייתה לנו בעיה עם ההחסנה אצלנו. אנחנו מוכרים סחורות לאנשים, ואנחנו עבדנו עם מרכז לוגיסטי, והמרכז לוגיסטי לא תפקד. פשוט היה לנו, לקוחות לא קיבלו סחורות, אנחנו לא ידענו מה קורה בדיוק במחסן, בלגנים שלמים בסופו של דבר נפרדו דרכנו. היינו צריכים לפרק את החבילה הזאת ולמצוא מחסן בעצמנו ולהחזיר את הניהול הזה של המחסן אלינו ולא לסמוך על איזשהו מרכז לוגיסטי עם ההנהלה שהייתה שם וכו'. בקיצור, חפשנו מחסן והיה מאוד קשה, כי אנחנו צריכים מחסן שיהיה גם קרוב, גם לא יקר וגם מתאים, וזה מאוד לא פשוט למצוא, כי למצוא אי שם בדרום או בצפון הרחוק אפשר, אבל זה לא עוזר לי, זה מתחיל שינוע ובלגנים אחרים. בסוף מצאנו שהוא מחסן לא בדיוק מה שרצינו, מה שנקרא הרע במיעוטו, די קרוב ודי גדול, אבל די יקר גם. וברגע האחרון אמרנו, אתה יודע מה, רגע, בוא נרים טלפון לאותו בחור שניהל לנו את המרכז הלוגיסטי, למרות שאנחנו נפרדו דרכנו, ונשאל אותו, אולי בכל אופן הוא ירגיש גם קצת זה, לעזור לנו, אולי הוא מכיר איזשהו מחסן. התקשרנו, וזה ממש ברגע האחרון, הוא אומר לנו, תשמעו, אתם יודעים מה, יש איזשהו מחסן שאני פעם היה לי, והוא כרגע פנוי, נמצא ממש לא רחוק. הלכנו, ובאמת, חבל על הזמן, ואני רוצה להגיד עוד דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים, שדרך המרכז הלוגיסטי הזה, שלא תפקד, ואותו מנהל של מרכז לוגיסטי, הגעתי לעצם היום, שאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו רואים שהיום אנחנו מתפקדים הרבה יותר טוב מאשר אי פעם, בזכות כל הבלגן הזה. זאת אומרת, מהצרה בעצם נולד לא סתם טובה, אלא טובה עצומה וגדולה. ולכן צריך לדעת ולהבין את זה, שגם אם אנחנו לא רואים את זה, לרצונכם תסבחו. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. תודה על הכל, תודה על כל מה שאומר, כל מה שאנחנו מקבלים. להכיר טובה, הכל לטובה, ולהגיד תודה מכל הלב, בשמחה וברננה. רבי חנן בן עקשיא אומר,